ברמב״ם,
עמוד
דינו על כל פנים. מה זה
רש כף א',
אין לי דין, יש לי בעיה,
איזה כבר רש כף ב', אני
אפתור את הדין, אני אפסיד.
נתחיל עוד פעם רש כף א', רש כף, סליחה, רש כף בעמודה השמאלית, ואני רק מעיר לאנשי האינטרנט היקרים שלא ניתן להציג את העמוד, אז תטפלו בזה בבקשה. מלבד זה, זה לא צריך להגיד שהדף פה לא מתאים. טוב, ובכן, אנחנו בברכה הרביעית, כן? בעיצומה של הברכה הרביעית של בלעם.
סופרים את דינו על כל פנים. פירוש אחד, שבנו עכשיו...
כשקיים הבדל מהותי בין שלושת הברכות הראשונות לבין הברכה הרביעית. שלושת הראשונות עוסקות במדרגת עם ישראל בהיסטוריה. והברכה הרביעית עוסקת במדרגת עם ישראל בימות המשיח ובעולם הבא. בעקבות תיאור מדרגת ישראל באחרית הימים, בעולם הבא, בימות המשיח, הכל פחות או יותר מטושטש למדרגה אחת, אז יש גם תיאור של אחריתן של הגויים. אז יש כל מיני סוגי גויים, אחד מסוגי הגויים זה עמלק, כן? ראשית גויים עמלק. אז בואו נראה את הנושא. ובמחילתה, ויבוא עמלק, אמר הקדוש ברוך הוא, אני יצרתיך אחר 70 לשון, ועכשיו תהה לי ראש לפורענות לכל יורדי גהינם, שנאמר, ראשית גויים עמלק, ואחריתו עדי עובד. גם כן רצו בזה, כי היצירה שנברא אחרון לכל האומות, מורה כי הוא ראשית. כן, הרי הדבר האחרון, האומה האחרונה שהופיעה בהיסטוריה, זה עמלק, לפני ישראל. אבל ממש האחרונה שהופיעה באחרי 70 אומות, זה עמלק. הסימן שהוא ראשית, לפי העיקרון שמגיד מראשית אחרית, סוף מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת שמה שבא בסוף, זה מברר שזאת הייתה הכוונה הראשונה. מתי נוצר עמלק? על ידי תמנע. ותמנע הייתה פילגש לאליפז בן עשיו, ותלד לו את עמלק. כן, הוא אחרון בכלל, לא רק האחרון לפני ישראל. ישראל הם אחרון שבאחרונים. אחרי עם ישראל כבר לא נברא האומה. כלומר, גם אנחנו, כלומר, בתוך הראשית. עכשיו, לפי מה שלמדנו, דרך יצירתה של הזהות עמלק, היא תולדה הכרחית של מציאות עם ישראל, נכון? זאת אומרת, זה מוליד את זה. אם יש ישראל, יש עמלק. ולכן אפשר לומר, כשם שישראל עלו במחשבה תחילה, כך אפשר לומר שעמלק עלה במחשבה תחילה. מבחינה מסוימת, מבחינה מה? מזו בחינה? מבחינה הגויית. ראשית גויים, עמלק. זאת אומרת, ישראל הם הראשית של האנושות מצד הקודש. קודש ישראל לשם ראשית תבואתו. ועמלק הם ראשית לאנושות מצד הגויות שבאנושות, זה היינו מצד הניתוק. אז מי שנגיד מהווה את החוד החנית של דרך הניתוק, זה עמלק. בסדר? בדיוק כמו שישראל הם חוד החנית של דרך הדבקות. זה המהר"ל הסביר גם לפני כן, אבל עוד יותר בספר נר מצווה, שהבריאה נתונה בין שני מוקדים. מוקד של דבקות בבורא, מוקד של ניתוק מהבורא. אם יהיה רק חיבור לבורא, הבריאה תכלה, תאסף לתוך מקורה, תיעלם. אם הבריאה תתנתק מהבורא, גם אז היא קלה. משום שאין מה שיחיה אותה. לכן הקיום של העולם הוא בין שני המוקדים האלה ביחד, המתח בין שני המוקדים מאפשר את הקיום. אז כך שיש ישראל ועמלק, כל אחד מושך לכיוון שלו, ובאמצע הקיום האנושי. עמלק. עמלק מבטא את הנקודה של הניתוק. הרי יש הכרח כדי שהעולם יתקיים, שהוא נבדל מהאלוהים, לא? הגיוני, לא? אם הוא דבק במקור, אז הוא נעלם. הוא נבלע בתוך האינסוף.
לא משנה, סופרים את דינו כבתחילה.
מה לא ברור?
אתם נדון שוב, ואז אתם מדי ראייה למעשה. אין את דרייה שלנו.
כן, אבל... ילדים דבקים בהורים ולא נבלעים, בגלל שיש, בגלל שגם להורים יש קיום מוגבל, וגם לילד יש קיום מוגבל. אז גבול בגבול זה לא נבלע. לעומת זה, גבול באין גבול, נבלע. באין גבול. הבנת או לא? יפה. כן. גם בגלל שזה עולם רוחני. גם העולם הרוחני עומד בסכנה כזאת. עד רבה. הסכנה עוד יותר גדולה בעולם. היה עניין כזה. האדם הראשון בגן עדן הייתה לו הגנה. הגנה הייתה זה שהוא היה בגן. גן זה לשון הגנה. זאת אומרת, הוא לא היה במגע בלתי אמצעי עם האלוהות. שאם לא כן, מצד הגן. בסדר? הגן הגן עליו. גן, זאת מילה מאוד מעניינת. גם ב... בשפה היוונית, גן, גנים, כן, מה שמוליד. כלומר, ההגנה שמאפשרת את ההמשך של החיות. כן.
עכשיו יצא לנו, יש לנו
שתי איפה היינו?
ולא יודע אם דיברנו על המקרה הממוצע.
מי לפני מי? זה השאלה מזו בחינה, אתה מדבר. אם אתה מדבר מצד מגמת הדבקות, ישראל קדמו. אם אתה מדבר מצד מגמת הניתוק, אז עמלק קדם. בסדר? כן.
עמלק זה
טבע? עמלק זה הנטייה של הניתוק.
זה הנטייה של הניתוק, אבל אני הייתי רוצה דוגמה בטבע עצמה. יש דוגמה שבטבע יש את המתח הזה בין לקיים רצון ולא לקיים רצון?
בטבע שלי למשל, בטבע של האדם, יש דבר כזה. הטבע הסתמי?
כן.
כן, יש נטייה כזאת. זאת אומרת, עצם ההתגבשות של חוקי הטבע באופן שיש איזה מין אוטומציה, זה מכריח נטייה של ניתוק. לא, זה בדיוק הניתוק. הניתוק מהרצון המחולל. הרי הקדוש ברוך הוא ברצונו החופשי מחולל את הכל. לפי הרצון אין שום אוטומציה. כן, בטבע יש אוטומציה. זאת אומרת, הנטייה הזאת של הטבע להתגבש באופן שהוא כביכול כבר לא זקוק למקור, זה ניתוק.
ברגע שיש אוטומציה,
זאת אומרת שיש ניתוק.
אין פה בחירה בכלל.
נכון. לא, 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 לא. האוטומציה היא פרי של בחירה. הרי כתוב, כן, כן. ויחולו השמיים והארץ. מה זה ויחולו השמיים והארץ? כתוב, כאילו שהם קילו את עצמם. הם השתכללו מעצמם והתגבשו לאופן מסוים. כלומר, כביכול יש לבריאה שותפות בקביעת זהותה, בקביעת חוקיותה.
אוקיי, אז הם בחרו?
הבריאה בחרה בכללה איזה סוג של חוקיות. החוקיות הזאת מהווה כמין אוטונומיה מן הבורא.
אז אם כך, אין יותר מתח. היא בחרה לפעול
בצורה
אוטומטית ככה כל יום.
כלומר, הטבע בחר להתגבש באופן מסוים, באופן שיש כמין אוטונומיה ביחס למקור. האוטונומיה הזאת היא ניתוק.
ניתוק?
אז שאלת איפה יש ניתוק בטבע, אני אומר לך. עצם התגבשות הטבע בכיוון מסוים, זה כבר ניתוק. אתה שואל איפה אין ניתוק. עכשיו אתה שואל בכיוון השני. יפה. תשובה, אין ניתוק, כי אלמלא החיות האלוהית המתמדת, העולם היה נעלם.
לא, זה מצד אלוהים עכשיו שאין ניתוק. אני שואל עכשיו מצד הטבע.
מה בטבע מראה על אין ניתוק, האדם?
לא, אמרנו אדם, זה לשאול אותו בצד.
אבל יש, לא, אבל יש, ואתה צודק. אבל הטבע יש בו היכולת להוליד את האדם. הרי בסופו של דבר, מה שנתן לאדם להופיע זו תנועה של הטבע. זאת אומרת, יש איזושהי השתוקקות פנימית בתוך הטבע להופעת האדם. למשל, תורת האבולוציה הדרוויניסטית אומרת את זה, כן? שבאופן הדרגתי, מתוך החומר הדומם, הופיעה ההכרה. וההכרה הזאת מכירה את אלוהים. נכון? אז כך שיש שני דדים. האמת היא ככה, יש במדע והפילוסופיה של המאה ה-20, מדברים הרבה על זה, שמצד אחד יש אנתרופיה. אתה יודע מה זה אנתרופיה? אז למה אתה נותן לי להגיד מילה שאתה לא שואל מהי? אנתרופיה, הכוונה שיש נטייה של העולם ליפול, הכל נופל. כי הרי כדי שדבר יעמוד, הוא צריך אנרגיה. כדי ליפול, הוא לא צריך כבר הרבה אנרגיה. כלומר, להעמיד קיר זה קשה, להפיל קיר זה קל. בסדר? אז כך שהנטייה הכללית של המציאות תהיה אל הפירוק. ומצד שני, יש מה שברגסון דיבר עליו כדחף חיוני. רואים שמתוך החומר הבלתי מאורגן, יש נטייה של ארגון, עד כדי ההכרה האנושית. אז כאילו יש שני כוחות מתנגדים בעולם. כוח שנופל, כוח שעולה. אז הכוח הנופל הוא הניתוק, הכוח העולה הוא החיבור. מובן? יש, למדנו על זה פרק שלם פה במערל, על הפסוק, סומך השם לכל הנופלים. מסביר המערל, מי זה הנופלים? זה כולם. סומך השם לכל, כי כולם נופלים. כלומר, הכל מצד הטבע נופל, ומצד שהשם מרים, הכל עולה. בסדר? כן, בבקשה. על מה צריך למחות את המלאק? אתה שואל, הרי אם ימחה המלאק, אז אנחנו כבר נדבק, נדבק ונחלה. חס ושלום. אתה רוצה תשובה? אבל השאלה היא טובה. התשובה, וזה גם הסביר המערה לפניכם, שברגע שהאדם כבר קנה את זכות קיומו, ובשביל זה יש לנו 6,000 שנה של היסטוריה, אז זה גורם שכאשר, אז שאנחנו כבר קונים לעצמנו איזושהי ישות, כך שאנחנו נפגשים עם האלוהות, כבר אנחנו לא מתבטלים. בסדר? כלומר, בעוד שבמיסטיקות המזרחיות, המטרה היא להביא לכיליון הבריאה, כי הבריאה נחשבת לכישלון. זה חבל שיצאנו אל הפועל. ביהדות מדובר על דיאלוג. כן? העולם הבא זה פנים אל פנים. אז יש נברא ובורא, והם נפגשים זה עם זה, בלי שהאחד מבטל את השני, למרות שאין מסך. זה אהבה, קוראים לזה. כן, לכן צריכים לעבור איזשהו זמן היסטורי שבו המלאק קיים, כל זמן שלא קנינו בעצמנו את הזכות של הקיום. ברגע שקנינו את זכות הקיום, כבר אין צורך במלאק, אז אפשר לחלוט אותו.
יש בדיוטי, למשל, התוכחה של שמואל שאול. כאילו מה, אתה מוכח לאדם, לא
אמרו 6,000 שנה? לא, אז לא אמרתי 6,000 כהכרח, אני אחר תיקנתי. אמרתי, זמן היסטורי מסוים. לו זכה שאול, זה כבר היה נגמר אז. בסדר? אז איפה היינו? טוב. ועכשיו תהי לי ראש מנהל, כן. גם כן רצו בזה, כי היצירה שנברא האחרון לכל האומות, מורה כי הוא ראשית. כי הדבר שהוא ראשית בעצמו, הוא יוצא לפועל בעולם הנגלה באחרונה. כמו ישראל. כי ישראל קדמו אל הכל, כי נכתיב בראשית ברא, בשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתו, ברא שמים וארץ. ולעניין יציאה אל הפועל הנגלה יצאו באחרונה. כי כל האומות יצאו אל הפועל קודם ישראל, כי ישראל יצאו אל הפועל כאשר יצאו ממצרים וכל האומות היו לעם גדול קודם זה, וכן עמלק ראשית גויים. ולעניין יציאה אל הפועל עמלק הוא אחרון. ואומנם הראשית הזאת של עמלק הוא עצמו גורם לו היעדר והפסד. כי משהו ראשית גויים והתחלתם, העמלק הם יורדי גיהינם. כלומר, הוא ראשית לגויות. לגויות במובן של ניתוק. ולכך הוא עדי עובד, בוודאי ואין להאריך יותר. אני מנצל את זה שיש פה נקודה כדי להעיר עוד פעם לצוות האינטרנט היקר, במטיבתא דלתתא, שהדף איננו פנוי. נא בבקשה לתקן את הדבר הזה. כמה כבר אפשר להגיד את זה? טוב, שלא לדבר על הדף גם שאיננו הדף הנכון. אבל עיקר הבעיה זה פה המסך שאיננו פועל. טוב, ואחר כך אמר, שעד כאן זה היה, אם כן, האומה העמלקית, ראשית גויים. מה יש עוד בגויים? מה ההפך של עמלק בגויים, לא בישראל? הקייני. נכון? הקייני הוא הפך עמלק. הקייני, כן. לא, לא, לא. ואחר כך אמר, וירא את הקייני. אך אמר, לא צריך להגיד אחר, זה טעות. אחר שזכר את עמלק שהוא נבדל ונפרד מן ישראל, ובשביל כך, אחריתו עדי עובד, זכר את הקייני, שהוא הפך זה, שהוא בא לחבר אל ישראל. ודברים אלו, זה כנגד זה. שכשם שיש באומות, והוא עמלק, אשר הוא מתנגד לישראל לגמרי והוא אויב לשם, כן, יש באומות, הפך זה גם כן. כי יש מי שבא להתחבר ולתקוע עצמו בישראל, ודבר זה ידוע. ולפיכך אמר, וירא את הקייני. וישא משלו ויאמר, איתן מושבך ושים בסלע קיניך. שיש לו מדרגה זאת שנתיישב בחוזקן של ישראל. בסדר? אז זה פה ההבדל בין הקייני לבין עמלק. יפה. עכשיו, זה מסביר אגב דבר מאוד, רבי אברהם בן עזרא, בתחילת פרשת יתרו, שקראנו השבת, הוא מיר על כך, מה זה וישמע יתרו? מה כתוב בדיוק לפני כן? לפני וישמע יתרו. נכון? כי יד על כסייה, מלחמה לשם בעמלק מדור דור, וישמע יתרו. נכון? זה, הסמיכות היא מאוד ברורה. איפה יתרו ישב? לא נכון. הוא ישב עם עמלק. הרי איך אנחנו יודעים? כאשר שאול יוצא למלחמה נגד עמלק, אז הוא פונה אל הקייני, ואומר להם, סורו מתוך עמלקי, פן הוסיפך עמו, ואתה עשית חסד עם ישראל בצאתם מארץ מצרים, ויסר קייני מתוך עמלק. מי זה קייני? יתרו, יפה. זאת אומרת, מה? כן, אחד מהם היה קייני. זאת אומרת, הוא, עכשיו, מה שאמרת שזה קשור לקין, לא באופן ביולוגי, אבל מצד השורש הנשמתי שלו יש קשר. זאת אומרת, המקובלים גם אמרו שיש קשר של נשמה בין קין לבין יתרו. אבל לכל פנים, הקייני, מכן, הוא אותו צד של האומות שדבק בישראל, ואותו צד עצמו נמצא בסמיכות לעמלק. במדבר, במדבר. איפה במדבר? זה נוודים הרי כולם. עמלק, קייני וזה, כולם נוודים. לכן, למשל, מדיין, איפה אתה מוצא את מדיין? מדיין אתה מוצא אותם לפעמים באזור חיג'אז. לפעמים אתה מוצא אותם באזור מואב. כן, יש כל מיני. יש אורחת ישמעאלים בא מגלעד ויש להם איתם מדיינים. זאת אומרת, המדיינים היו נוודים. אז קשה להגיד איפה הם ישבו. למה כתוב ויר יתרו? למה שיהיה כתוב ויר יתרו?
הוא ראו שרק שם... היתרו, ראה מה הקדוש ברוך הוא עושה להם.
למה? איך אתה יודע שהוא ראה?
ישב איתם.
ישב איתם, נו, אז מה? לא... ויר... כתוב ככה, ויבוא עמלק. וילחם עם ישראל ברפידים. יתרו בא איתם?
לא,
אז הוא לא בא איתם, אז הוא שמע מה שקרה. זהו, נו, וזה...
מה? זה פשוט הרב.
אתה שואל שאלות פשוטות. תקבל תשובה פשוטה, מה הבעיה? מותר. כן? זה כמו ששאל אותי איפה זה רחוב בן ציון. אז אני אגרע פה ישר שמאלה. מה הבעיה? זה צריך להיות מסובך. טוב, הלאה. אז... אתה רוצה שזה דווקא מסובך?
כן.
נעשה לך דווקא מסובך. וישמע יתרו מה שמועה שמע. אם הוא שמע, סימן שהוא לא רע. למה הוא לא רע? כי הוא היה עיוור. למה הוא היה עיוור? בגלל שהוא היה כמו הקבצן השני שמה בזיין בטלרס, שהוא לא היה רואה בגלל שהוא רואה יותר טוב מכולם, ואז הוא לא יכול לראות את העולם הזה. כן, כי השורש שלו גבוה מאוד. מבסוט? השורש שלו גבוה מאוד. לכן הוא לא ראה. יפה. מבסוט? יפה. זה כל כך רצית משהו כזה. אם אתה רוצה לעשות את זה מאמר חסידי, סגנון חב"ד. כן, בהקדים, צריך להטריק עם זה, בהקדים דהינה, יש שתי בחינות, ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. והוא מתגלה בהכרה בשכל ומידות, שהם לבושי הנפש של הבינוני, ויתרו היה בבחינת בינוני שמצד הקליפה הקרובה לקדושה בקליפת נוגה, שהוא בבחינת חול מצטרף אל הקודש, שהוא מבחינת נשמה דקאין, שלא מבחינת רוח ונפש שלו, שנתגלגלו בקורח והמצרי. כנל. בסדר? אתה רוצה, אפשר ככה גם. לא, אין לי בעיה. אבל אנחנו רוצים להבין דברים פשוטים, אנחנו פשוטים. טוב. אז אם כן יש לנו כאן, קיני ועמלק נמצאים ביחד. מדוע? כי הם שני קצוות. זה כמו פלוס ומינוס של מגנט או משהו כזה. כן? לכן, מיד בלעם אחרי שדיבר על אחרית עמלק, אחריתו עדי עובד, דיבר על אחרית הקיני. איתן מושביך ושים בסלע קיניך. מה הכוונה ושים בסלע קיניך? בוא נבדוק עם המהר"ל שקראנו, דיבר על זה. בוא נבדוק. כן? ולפיכך אמר, וירא את הקיני וישא משלו ויאמר, איתן מושביך ושים בסלע קיניך, שיש לו מדרגה זאת, שנתיישב בחוזקן של ישראל. הנה, קראנו את זה. שים בסלע קיניך, שנתיישב בחוזקן של ישראל. עד כאן קראנו פעם שעבר. חוזקן, הצד החזק. כלומר, זה שגילו עם ישראל הוא בשבילו סלע. כן? יש באומות מי שדבק בישראל. הקיני. כי עד מה אשור תשבקה? כן, האם זה הפסוק כאן מצוטט בצורה לא מדויקת? הפסוק הוא, כי אם יהיה לבער קין, עד מה אשור תשבקה? כלומר, כי אשור תשבקה בלבד, אבל לא... לא יחסל אותך, לא יהרוג אותך.
תשבקה זה ישבה אותך?
כן, זה כוונה. ישבה אותך, תשבקה. זאת אומרת שהיא רק תשבקה ולא תחלה אותך, ואין זה כלום. כי בלעם רצה להזכיר אחדות העולם שיהיה בזמן המשיח. ולכך, אחר שזכר את עמלק שהוא נבדל מישראל, והוא יהיה עדי עובד, והכל כדי שיהיה העולם אחד, זכר אחר כך כי הקיני אשר מתחבר אל ישראל לגמרי עד שיהיה אחד עמהם, ואין כאן דבר יוצא מן האחדות. זה האופי של העולם המשיחי. זה הוא הסביר כמה פעמים המהר"ל, שעניינו של עולם המשיח זה האחדות, עולם שבו אין יותר ניגודים. ואמר, אוי מי יחיה מסומו אל. כן, זה אחר כך, זה המשך ה... מה? כן, המשך הנבואה של בלעם. שם הוא אומר, וישא משלו ויאמר, אוי, מי יחיה מסומו אל, וצים מיד קיטים, וענו אשור, וענו עבר, וגם הוא עדי עובד. נכון? אז מסביר כאן המהר"ל, הוא בפרק חלק. מה זה אוי מי יחיה? כתוב כאן או, אבל זה טעות, זה אוי. פרק חלק, אוי מי יחיה, מי שיחיה, אוי לא מי שמחיה עצמו בשם אל. זאת אומרת, מי יחיה מסומו אל, מי שמחיה עצמו בשם אל. מה הכוונה? הוא מדבר פה על אומה שטוענת שהיא דבקה באל, כשהיא באמת לא כזו. יש ב... יש בפרקי דרבי אליעזר, פה הוא לא מביא את זה, אבל בפרקי דרבי אליעזר שמה זה מאוד מפורש, שמה זה מסומו אל, הפרקי דרבי אליעזר קורא את זה כאילו שכתוב משמו אל, שמאחר וקשר הקדוש ברוך הוא שמו בישראל, וקשר שמו בישמע אל, שניהם קוראים על שם אל, מי יחיה כשיקום ישמע אל על ישראל? כך אומר הפרקי דרבי אליעזר. מה הוא רוצה לומר? שהבירור האחרון זה התחרות בין שתי צורות של אמונת הייחוד. במלך, במשך ההיסטוריה זה לא היה בעיה. היינו עובדי השם, הם עבדו עבודה זרה. אבל מה אתה עושה כשיש לך עובד השם מול עובד השם? יש תחרות בשאלת אמונת הייחוד. אז הבירור הזה צריך לעשות באחרית הימים. בסדר? זה מה שאומר כאן, כמו שהגמרא אומר בפרק חלק, אוי לאומה שתימצא בשעה שהקדוש ברוך הוא עושה פדיון לבניו. מי מטיל כסותו בין לוי ולוויה בשעה שנזקקים זה לזה? עד כאן. כן, זה קשור גם לגוג ומגוג, כן? כי כתוב גם בפרקי רבי אליעזר שלעתיד לבוא יש גם מלחמה נגד כת מכחישי השם. כלומר, איזה מין כפירה אידיאולוגית.
מי אלה?
מי אלה? לא יודע, אתה תזה בעצמך, מה אני צריך לעשות כל העבודה? עכשיו, המהר"ל עכשיו מפרש, פירוש, אוי לאותה אומה שמחיה עצמה בשם אל, היא האומה שממעט אלוהותו יתברך, ומחיה עצמו בשם אל, כאילו הוא אל. וזהו משמו, מסומו אל, כי מי שממעט אלוהותו מגדיל עצמו, זה עושה עצמו אל. ודבר זה נאמר על מלכות הרביעית, האומרת מילי בשמיים, וכמו שהתבר למעלה, שעושה עצמו בזה. טוב, אז אפשר לתת כל מיני פירושים, כן? הדברים של המהר"ל מספיק לא ברורים, כדי שזה יכול לחול על כמה כיוונים. אתה יכול להגיד שזה נאמר על הנצרות, כן? מלכות רביעית, הרי העולם הנוצרי רומי. ייתכן שהוא מדבר דווקא על על התרבות החילונית של המלכות הרביעית. שרואה את עצמה כריבונית, בלי קשר לאמונה. כן, הרי זה בימיו של המהר"ל התחילו הכיוונים האלה, מאז תקופת הרנסנס, שהתחילו לדבר על התחילו לדבר על ההומניזם, האוטונומיה של האדם בעולמו. אז אולי זה הכוונה לזה. ולרבי יוחנן, אוי לאומה שתימצא בשעה ששין ברך עושה פדיון לבניו, גם זה על מלכות רביעית נאמר שהיא החוצצת ומפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים, שכל זמן שהמלכות הזאת נמצאת, ישראל מרוחקים ונבדלים מן השם יתברך, כמו שהתבר פעמים הרבה בחיבור הזה. וכאשר השם יתברך יתחבר ישראל אליו, אז אוי לאומה שתהיה מבדלת בין השם יתברך ובין ישראל. וכמו שאמר, מי מטיל כסותו בין לוי ולוויה בשעה שנזקקים זה לזה? כי לגודל רצון השם יתברך בחיבור הזה אשר יהיה באותו זמן, אוי לאומה המפסקת, וזו שאמר, אוי מי יחיה מסומואל, שישוב השם יתברך לפדות את בניו, ומישהו מתנגד לזה, אוי לאומה המפסקת ומבטלת פדיון אומתו. טוב, אז אפשר להכניס שמה כל מיני מועמדים, מי האומה המועמדת להיות המפסקת בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. אפשר, יש כל מיני אומות שמתנדבות. אם אתם רוצים, אפשר לעשות רשימה. אפשר לעשות הגרלה, מי רוצה יותר?
להיות את כולם.
אפשר לנדב את כולם, אתה אומר. כן, כולם מתנגדים. זה מה שנאמר באחרית הימים בספר יחזקאל, על גוג ומגוג. מה זה גוג ומגוג? הוא מייצג את כל ההתנגדות של האומות, להתחדשות הקשר בין ישראל לקדוש ברוך הוא. זה הרמק, רבי משה קורדוברו, מסביר מדוע יבוא גוג ומגוג, בגלל שהוא יאסוף את כל האומות על ישראל, על זה שהם הקימו לעצמם מלכות. זה שהקימו מלכות זה בלתי נסבל. נכון, אז אנחנו בשלבים מתקדמים, אני חושב, של המאבק הזה. כן? כמו ששאלו איזה זמר אחד ברדיו, איך אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים? אני תלוי באיראן. ככה הוא אמר. טוב. אפשר גם, כן. כן, בבקשה. נכון. אתה שואל מה יהיה לפני מה? בין ישראל לישמעאל, ישראל גוג ומגוג? אנחנו לא יודעים את הסדר. אנחנו יודעים כל מיני דברים. כלומר, הנביאים אמרו לנו ידיעה כזאת, ידיעה כזאת, ידיעה כזאת. איך זה מתממש בשטח? זה תלוי במציאות. יכול להיות סימולטני, יכול להיות אחד אחרי
שני.
יכול להיות אותה מלחמה. זה קשה מאוד לדעת. כלומר, כל מי שכתב על הדברים האלה תמיד ניסה לראות בימיו את האופן שבו זה מתממש. יש כל כך הרבה אופציות. האם הנביאים כבר ידעו מה יהיה הסדר? אני לא חושב שהנביאים בעצמם ידעו. לא, הם ראו מה יהיה, אבל באיזה סדר זה יהיה הם לא יכולים לדעת גם. חוץ מגם, אלא אם כן זה מפורש, אבל אם זה לא מפורש, סימן שהם לא יודעים. כן, גם הרמב״ם אומר את זה. הקדוש ברוך הוא ראה, כן. הקדוש ברוך הוא רואה את זה טוב מאוד. כן. אני אגיד לך משהו. אפילו רבי שמעון בר יוחאי ומשה רבנו וכולי, הם אינם יכולים להגיד לך בדיוק באיזה סדר זה יהיה מסיבה פשוטה. כי זה תלוי בבחירה של האדם, האופן שבו זה יתממש. הם יכולים להגיד, יש אופציה כזאת, אופציה כזאת, אופציה כזאת. בדיוק. לא זכות הבחירה, אלא הבחירה החופשית. זכות הבחירה זה מושג משפטי. כן. בסדר. לא, נכון. אכן, כן. משל, תן לך דוגמה פשוטה. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ עולהם ועבדום והנו אותם 400 שנה. יש לך משהו יותר מדויק מזה? 400 שנה? רק שיש בעיה, איך לחשב את 400 שנה? כן? יש כל מיני אופנים לחשב את 400 שנה. אותו דבר ירמיהו אמר, תדעו לכם שאחרי 70 שנה אתם יוצאים מהגלות הזאת, גלות בבל. רק שיש חמישה אופנים לחשב את ה-70 שנה האלה. כששלושה מהם כתובים בתנך עצמו. ברור? אז זאת אומרת שמה שחשוב, שיש 400 שנה, מה שחשוב שיש 70 שנה. איך הדבר הזה יוצא לפועל? זה תלוי במציאות. בסדר? כי מה שאנחנו לומדים פה זה העיקרון, כן? איך הדברים באופן עקרוני באים לידי ביטוי. כי לגודל רצון השם יתברך, וכן, איפה זה? כן. הרי כל הדברים אשר נאמרו כאן, כולם נאמרו על אחדות העולם שיהיה הכל אחד, ואמר אחר זה. עכשיו, כן, אחרי אוי מי יחיה מסום מועל, מה הוא אמר? ושים מיד קיטים, ועינו אשור ועינו עבר, וגם הוא עדי עובד. ותרגומו ידוע שהוא על מלכות רביעית. כן, למה הוא לא רוצה יותר מדי לפרט? כי הוא לא רוצה שהנוצרים יאסרו את הדפסת הספר. ובפרק חלק, האמת היא, מה? הוא אף פעם לא אומר רומא, הוא לא... מה שאין כן בתרגום שם נאמרת העיר רומא מפורש. לכן הוא אומר, תסתכל בתרגום. כן. אם כי יש, להבין, כלומר, מה אומר שם? צים מיד קיטים, ועינו אשור, ועינו עבר, וגם הוא עדי עובד. סביר לומר שהוא מדבר על השואה. נכון? במציאות, על מה מדובר? איפה היה צים מיד קיטים, שעינו אשור ועינו עבר? נכון? טוב. אגב, הם לא הצליחו, כן? הם הגיעו קרוב מאוד לארץ ישראל, וזה לא הלך להם. טוב, עד כאן, ובפרק חלק, והיינו אשור, אגב, אני מבין שכולם יודעים מה זה צים ומה זה מיד קיטים, נכון? למה לא שאלתם? סליחה, מי שלא יודע, למה לא שאל? מי אמר לו? מי זה? אתה? אז למה אתה לא שואל? הרי מה המטרה של השיעור? שאתה תבין או שאני אבין? נו, מה התשובה? כן, ואני כבר מבין, כי הרי את זה אני מלמד אחרי שאני יודע את זה. זאת אומרת, שאם אני מלמד משהו ואתה לא מבין, אז אתה בזבזת את זמנך וגם את זמני, חבל, לא? לכן מה צריך לעשות תלמיד שלא הבין משהו בשיעור? לשאול, יפה מאוד. טוב, אז אם כן, מה שכתוב כאן וצים מיד קיטים, ברור ש... הוא מתכוון למה שקרה, כנראה, כן? זה סביר מאוד לומר שמדובר על הניסיון של המלכות הקשה באירופה, דיינו גרמניה, להשתלט על כל העולם, והם באמת כמעט הגיעו עד שער ארץ ישראל. לכן על זה נאמר, וצים מיד קיטים. בוקר טוב, יש מישהו ששואל, למה אתה לא שאלת? לא, אתה לא שאלת. אני אמרתי שאתה צריך לשאול, והסכמת איתי שצריך לשאול ולא שאלת. בסדר? לא, אני לא אתכוון, אם לא שואלים אני לא מסביר, כי אני מניח שמבינים. טוב, צים מלשון אוניות. צי. רבים של צי, צים.
ציים, לא?
כתוב כאן? צים.
כתוב צים.
נכון, יפה. עכשיו, מיד קיטים, איפה זה קיטים?
אני אחד, אני שואל על צים.
צים זה רבים של צי. למה לא אומרים ציים? אתה צודק. האמת היא שיש מקומות בתנ"ך שכתוב ציים. נכון. פה כתוב צים, מה אני אעשה? עכשיו, קיטים. אגב, זה גם בגלל שזה השפה העשירית. קיטים זה איטליה. כן? זה מסורת קדומה שלנו. כלומר, בכלל, האיים הרחוקים במזרח, בים התיכון נקראים קיטים. ועינו אשור, אשור זה המזרח התיכון. ועינו עבר, זה עם ישראל. וגם הוא עדי עובד, בסוף נגמר, הלך עליהם. כי זה נכון שהם ניסו מהקיטים מצד מערב, כלומר קיטים כינוי כללי לאירופה בעצם. כן? הם ניסו להשתלט על המזרח התיכון ולהשמיד את העם היהודי, וזה לא הלך, נכון? הלאה. אז הוא פרק חלק, ועינו אשור ועינו עבר, עד כאן מקטל קטלה, מכאן ואילך שעבודה משעבדה עד כאן. רצה לומר, כי מפני שהאומה הזאת כל כוחה להרוג ולשבר, וכמו שאמר דניאל על החיה הזאת, שאמר עליה, ומלכו רביעה תהווה את עקיפה כפרזלה, וכפרזל תשאל ומהדק כולה, כן תדיק ותריע, מפני זה גם כן הוא עדי עובד כמו המלך, כי כוח המלכות הזאת אינו אלא להשחית ולהפריד העולם שיש לו כוח ברזל המקצץ. ומפני זה גם כן, הוא עדי עובד, כי יהיה העולם בשלום ובאחדות. והרי לך שלושה וישא משלו זה אחר זה. האחד על עמלק, והשני על הקיני, והשלישי על הקיטים. וכן, הם נבואות בלעם תמיד, כמו שהתבהר, כי היה בוחן את ישראל בכל שלושה חלקים, מצד הראשית ומצד האחרית ומצד האמצע, זה שלושת הברכות הראשונות, וכך היה בוחן האומות בכל שלושה חלקים, כמו שהתבר למעלה. ואמר עליהם, ומחץ פתי מואב וקרקר כל בני שד, והיה ירושה שעיר אויביו. וכן היה בוחן אותם, אשר הם מיוחדים מן שאר האומות, והם עמלק כעיני קיטים, ונתן לכל אחד ואחד עניינו, כמו שהוא. אמר על עמלק שהוא עדי עובד, ואמר על הקיני ששם בסלע קינו, ואמר על מלכות רביעית וצים מיד קיטים, וגם הם עדי עובד. ואין לפרש יותר. כי הם דברים עמוקים, רק יבין האדם מעצמו. ולכל אשר השם יתברך, נתן בו חוכמה ודעת, יראה כמו שמש בצהריים. אך נבואה זאת של בלעם מעידות על גאולת ישראל העתידה, שתהיה במהרה בימינו. אמן. זאת אומרת, עד עכשיו ראינו בפרקים האחרונים פירוש ארבעת הברכות של מי? בלעם, יפה. למה בלעם? כי בלעם הוא החוזה החיצוני, ולכן הוא יכול לעמוד על אופיים האמיתי של ישראל יותר ממי שנמצא בפנים. ובזאת אנחנו עוברים לפרק סמך א'. רוצים? יאללה. נתחיל את פרק סמך א'. אני אגב שוב מנצל את ההפסקה הקטנה הזאת כדי להעיר לאנשי מטיפתא דלתתא שהמסך של המחשב לא עובד ושהדף איננו הדף המתאים. מה זה אין שם אנשים? אז מה, זה לא מקליט? מקום שאין אנשים, ישתדל להיות איש. טוב, אני לא אכפת לי, אני נותן את השיעור מה שלא יהיה, אבל חבל, לא? טוב. פרק סמך א', אוה, שכחתי, אני גם כן להקליט. אני נותן מוסר ואני בעצמי לא בסדר. איפה שמתי את זה? לא, זה כן מוקלט. טוב, פרק סמך א'. טוב, אנחנו מדברים פה על מעלת ירושלים לעתיד לבוא. יש איזו סוגיה מוזרה במסכת בבא קמא. ידוע שבדרך כלל התלמוד מתחלק לשני סוגי טקסטים. יש דברים של הלכה ויש דברים של אגדה. מה ההבדל בין הלכה לאגדה? הלכה אומרת את מה שעושים. אגדה אומרת מה שחושבים. יש גם עוד הבדל, שההלכה משתמשת באופן כמעט מוחלט בשכל, האגדה משתמשת הרבה בדמיון. נכון? יש, השפה של האגדה היא שפת הדמיון. בדרך כלל בתלמוד הבבלי יש הבחנה ברורה וחדה בין הלכה לבין אגדה. כלומר, אתה יכול לזהות על פי הסגנון, על פי התוכן, בצורה ברורה ביותר, אם הטקסט הזה הוא הלכה או אגדה. מה שאין כן בירושלמי, שיש יותר קרבה בין שני התחומים, אבל בבבלי זה מאוד נפרד. וכאן יש לנו פסקה מהבבלי שהיא יוצאת דופן. הבא נקרא. בפרק הכונס, מסכת בבא קמא, דף סמך. אמר רבי עמי, רב עמי ורב אסי, הבו יתווה כמד רבי יצחק. כן, רב עמי ורב אסי, שני אמוראים בבליים שעלו לארץ ישראל, היו יושבים אצל רבי יצחק. חד אמר, לימה מר שמעתת, וחד אמר, לימה מר אגדת. כלומר, האחד רצה שרבי יצחק ידרוש בהלכה, שמעתת זה הלכה, והשני רצה שהוא ידרוש באגדה. פתח לממר שמעתת ולשביק מר. פתח לממר אגדת ולשביק מר. כל פעם שניסה לעשות כרצון האחד, אז השני התנגד. אמר להם, ממשול לכם משל, למה דבר דומה? לאדם שיש לו שתי נשים. אחת זקנה ואחת ילדה. ילדה מלקטת לבנים, זקנה מלקטת לו שחורים. נמצא כריח מכאן ומכאן. מה זה שחורים ולבנים? יש לו שערות שחורות, שערות לבנות. אז הצעירה מורידה לו את השערות הלבנות, כדי שיראה צעיר. והזקנה מורידה לו את השערות השחורות, כדי שיראה זקן. אז זה הכוונה, נמצא כריח מכאן ומכאן, זה המקור של הביטוי. כן? אז זה נמצא כריח מכאן ומכאן. הביטוי. אמר להו, אי אחי, אם כך, אימה לכו מילתא דשבו לכו לתרוויחו. אני אגיד לכם משהו שמתאים לשניכם. כלומר, מה שאנחנו עומדים כאן לקרוא, זה דבר שהוא מתאים גם לדרישה ללמוד אגדה, וגם לדרישה ללמוד הלכה. איך הוא עשה? הנה מביא פסוק מפרשת משפטים, שאנחנו נקרא השבת, בעזרת השם יתברך. כי תצא אש ומצאה קוצים. אין, מה המשך הפסוק? ונאכל גדיש או הקמה, שלם ישלם המבעיר את הבעירה. נכון? יש הלכה כזאת. אדם שמדליק אש בשדה שלו, או שהיא נדלקה מעצמה, והיא הלכה ואכלה מחוץ לשדה, צריך לשלם, נכון? שלם ישלם המבעיר את הבעירה. אז הוא אומר כך, כי תצא אש ומצא קוצים, כי תצא אש מעצמה, משמע. שלם ישלם המבעיר את הבעירה. יש פה בעיה, איך יכול להיות שהוא מבעיר? מצד שני, אתה אמרת שהיא תצא מעצמה. צריך להגיד כי יוציאו אש, כן? שמישהו יוציא אש, אל תצא אש, משמע שאף אחד לא יבעיר אותה. אז למה אתה אומר לבעל הבית המבעיר שזה שריח לו? נכון? כאילו שהוא עשה את זה מיוזמתו. הוא בנה את השאלה.
טוב.
אמר הקדוש ברוך הוא, אני הצאתי אש בציון שנאמר, ויצאת אש בציון, ותאכל יסודותיה. ואני עתיד לבנותה באש, שנאמר, ואני אהיה לה חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. שלם ישלם המבעיר את הבעירה, אמר הקדוש ברוך הוא, עליי לשלם הבעירה שהבערתי. זה לכאורה דברי אגדה. שמעתת, עכשיו אומר הלכה, פתח הכתוב בנזקי גופו, וסיים בנזקי ממונו. לומר לך, אש משום חיציו. עד כאן. מה? משום חיציו. כן, החיצים שלו, חיציו. זאת אומרת, הכתוב פתח בנזקי גופו, ובסוף סיים בנזקי ממונו. לומר לך, אישו משום חיציו. זאת אומרת שבהתחלה יש, יש שם שהאדם הוא המזיק, אחרי זה רואים שממונו הוא המזיק. והדרש הזה, עד כאן דברי הגמרא. והדרש הזה, תודה רבה. והדרש הזה נראה רחוק מפשוטו של כתוב. כן? כל הדרשה הזאת, מה, מי אמר לך שם פרשת משפטים מדובר על אדם שאחראי על האש שבוערת בשדה שלו? מה זה קשור בכלל לקדוש ברוך הוא שהצית אש בציון וכו'? זה נראה רחוק. מה הקשר? אבל בדרש הזה חוכמה נפלאה, כי בא לומר כי חורבן בית המקדש הוא מתייחס אל השם יתברך לגודל כוח תוקף פועל זה, שהיה ראו אל בית המקדש הקיום הגמור לפי מעלתו. לכך מתייחס פועל זה אל השם יתברך, שהוא יתברך היה פועל כגודל כוחו. זאת אומרת, המקדש, לפי מה שלמדנו, הוא עיקר העולם. אז כדי שיהרס עיקר העולם, צריכה התערבות ישירה של הבורא. אי אפשר להגיד שזה סתם במקרה קרה שהמקדש נהרס. אני יודע מה, מישהו השאיר את הגז דלוק ולא שמו לב, אז המקדש נשרף. לא, זה, אי אפשר להגיד דבר כזה, כי זה דבר עצמי. לגודל כוח תוקף פועל זה, שהיה ראוי לבית המקדש, הקיום הגמור לפי מעלתו, לכך מתייחס פועל זה, כלומר של החורבן, אל השם יתברך. שהוא יתברך, היה פועל כגודל כוחו. וגם מתייחס פועל זה אל האש. כי אין לך דבר שיש לו תוקף יותר מן האש, וזה תמצא בכל מקום. כלומר, מצד אחד אתה אומר שמי שהחריב המקדש זה הקדוש ברוך הוא, מצד שני אתה אומר שהאש היא זו שהחריבה את המקדש. מדוע? בגלל שהאש פירושו, הפירוש של הביטוי אש, כוח החורבן. הכוח המחריב במציאות הוא האש. לכך כש... כן, הנה, ישם אלוהיך, אש אוכלי. כן, אש משון מה שמחלה. מדוע? כי האש זה, מה, זה בעצם התהליך של החזרה של החומר אל המרכיבים שלו. כן, המרכיבים שלו, האנרגיה וכו'. ולכן, כאשר בא כתוב לומר, כשם יתברך פועל חזק לאבד הרשעים, אמר, כי השם אלוהיך אש אוכלי אל קנה. ואף כי באמת חורבן בית המקדש היה על ידי הגויים, אז דמי מה, האש, הקדוש ברוך הוא, אתה מצחיק אותי. זה הרומאים החריבו, לא? כן? טיטוס אספסיאנוס. ונבוכדנצר ונבוזרדן. אז מה אתה מדבר בכלל שזה הקדוש ברוך הוא? והגויים עשו. האם כל זה, פועל זה מתייחס אל השם יתברך, כמו שמתייחס פועל חזק, חוזק האש של האדם. אף כי יצא האש מעצמו, וכמו שהתבהר, וכל זה לחוזק פעולת האש, מתייחס פועל זה אל האדם. ואם אחד נטל גחלת והצית אש בגדיש, מתייחס פועל זה אל האדם, אשר האש ברשותו, כך מתייחס. האם אפשר להגיד שגם העם העמלקי נוצר מהחלטה ולא בצורה טבעית? כן, אפשר בהחלט להגיד, הוא נוצר כתוצאה מהתסכול. זה למדנו בפעם שעברה. אני מצטער שהשאלה שלך הופיעה בשלב מאוחר, אבל עד עכשיו לא טיפלו במסך. טוב, כי אנחנו בינתיים כבר הגענו לפרק סמך א', אבל אל תדאג, יהיה בסדר, נתראה ביום שלישי, בעזרת השם. טוב, מה? לא, זה אותו אני פוגש בתל אביב ביום שלישי. מה אתה? לא, אני לא יכול להגיד נתראה אם אני לא רואה אותו. אם רק רואה אותי. נתראה, הכוונה שאני והוא רואים אחד את השני. אז הוא ביום שלישי, אני פוגש אותו בתל אביב. אתה רוצה, אני אמסור לו דש ממך. יש לך דש מיאיר מעוז. טוב. עכשיו, אז מה שהוא אומר כאן, שאף על פי שהאש היא חזקה, אבל מי שמפעיל את האש, אליו זה מתייחס. כן? כך מתייחס פה על זה שהוא חורבן בית המקדש, אף כי נעשה דבר זה על ידי הגויים, מתייחס פה על זה לגודל הכוח שהיה בחורבנו, שהיה פועל במידת הדין, הוא מתייחס פה על זה אל השם יתברך, ומפני כי מתייחס פה על זה אל השם יתברך, אשר הוא השלם בתכלית השלמות, הנה בא מאיתו חיסרון אל העולם, הוא חורבן הבית הקדוש, שהוא שלמות הכלל העולם. לכך, מצד השם יתברך בעצמו, ראוי שיושלם דבר זה, כי הוא השלם וראוי שישלים הכל. ואין ראוי שיבוא מאיתו יתברך חיסרון. ובפרט פה על השם שהיה פועל בכוח מידת הדין הגדול, אשר הוא מתייחס לשם יתברך בפרט, כמו שידוע כי הדין הוא ביד השם יתברך, ועל זה אמר, אני הוא שהצאתי אש בציון, ואני עתיד לבנותה באש, שרצה לומר, אני הוא בעצמי שעשיתי פועל הזה, לגודל כוח וחוזק הפעולה מידת הדין של חורבן הבית, בא חיסרון מן אשר הוא השלם בתכלית השלמות, ולכך ראוי שיושלם חיסרון זה על ידו, ולכך כתיב, ואני אהיה לה חומת אש, כי החומה, הוא בניינה וקיומה וחוזק מן השם יתברך בעצמו. כלומר, בואו נסביר באופן כללי מה שנאמר כאן, כי הלשון קצת קשה. הוא אומר שכשם שהאש מיוחסת למי שהניח אותה בגדיש, למרות שהיא, יש לה כביכול כוח עצמאי, אותו דבר, גם מה שנעשה על ידי הגויים, שזה כביכול דבר עצמאי, זה מיוחס אל השם יתברך, בגלל ש... כוח בית המקדש הוא כל כך חזק, שאלמלא שהקדוש ברוך הוא באופן ישיר מתייחס אל הרוצה בחורבנו, הוא לא היה נחרב. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, אני הצעתי אש בציון, לא הרומאים. ודרש זה מן הכתוב, שאמר כי תצא אש מעצמו, שלם ישלם המבעיר את הבערה, ודקדק בכתוב, שאמר תחילה כי תצא אש. ומשמע, מה? פרשת שלנו, כן, אני אמרתי את זה. כן. הרב יכול בבקשה, מה טוב, טוב, השואל, ערוץ מאיר, כתובת מכון מאיר זה הבית שלי, יפה. השאלה, הרב יכול בבקשה לכתוב את קיצור השיעור בדף אחר, הדפים עוד לא הודפסו, סליחה על התקלות, ותודה רבה. בוודאי שאני יכול, אני אשמח לעשות זאת, למה אני אעשה את זה על הצד השני של הדף, בסדר? ככה ש... כך שיהיה כל העם הזה על מקומו, יבוא בשלום. טוב, ודרש זה, אז איפה אנחנו? ודרש זה מן הכתוב, שאמר כי תצא אש מעצמו, שלם ישלם המבעיר את הבערה, ודקדק בכתוב, שאמר תחילה כי תצא אש ומשמע מעצמו, ואחר כך אמר המבעיר את הבערה, תעלה זה בפועל, בפועל, אבל הכתוב, אז צריך להחליט, או שזה מצד האש, או שמצד מי שהניח את האש, אבל הכתוב רצה לומר, שאף שהאש יצאה מעצמה, כי לכתיב כי תצא אש, עם כל זה מתייחס פועל זה למבעיר לגמרי, ודבר זה לפי חוזק הפועל של האש, שהוא פועל בכוח ובתוקף, תלה הכתוב, למי שהאש תחת רשותו, כאילו היה הוא הפועל, ולפרח כתיב ישלם המבעיר, כאילו בעצמו פעל זה, ולכך ראוי היה להשלים החיסרון, וכן אשר בא ממנו העניין זה, כי לפי כוח הכוח שפעל חזק, ראוי להשלים החיסרון, וכן אשר בא ממנו לגמרי את השלומים גמורים, כי כתיב שלם ישלם. והנה, יש לדרוש מן הכתוב שמעתת. כן, אפשר ללמוד מזה הלכה. מה שפתח הכתוב בנזקי ממונה, מסיים בנזקי גופו, לומר לך כי אישו משום חיציו. ודבר זה הוא עצמו, כמו שאמרנו, שהכתוב בא לומר, אף שיצא האש מעצמו, מתייחס פה על זה אל האדם שהוא עשה זה. לכוח פועל האש, ונחשב זה כאילו ירה חץ שלו. והנה, השמעתה והגדה יש להם שורש אחד. שמעתה למוד ממנו כי פועל של אש לפי גודל כוח פעולתו הוא כאילו ירח עץ, ולכך ישלם הפעולה כאילו עשה בידיים, וכך יש לדרוש גם כן, כי מתייחס פה על זה שהוא החורבן, השם יתברך לגמרי, שהוא היה פועל, והיה מתחייב מהשם יתברך חיסרון, ומאחר שבא ממנו חיסרון, ראוי לו שישלים עד שאין חיסרון נמצא מאיתו, רק תשלומים גמורים. זאת אומרת, מה שאומר כאן המהר"ל, זה שהשורש של ההגדה, שיחוס החורבן הוא לקדוש ברוך הוא, זה מאותו שורש של ההלכה שאומר שהמבעיר את הבערה צריך לשלם למרות שהאש יצאה מעצמה. יש פה שאלה. האם היום, כאשר לא יודעים מי עמלק, אפשר לטעון כמו הרמב״ם, כאילו שצרים עלינו, כגון הישמעאלים של ימינו, הלא הם אומה ערבית שיש להם דין עמלק? לדעתי, לא. טוב, כן. אתה שואל, למה הקדוש ברוך הוא מעניש את הגויים על זה שהם החריבו את המקדש? לכאורה, אם הקדוש ברוך הוא אומר שהוא עשה. אז... נכון, תשובה. אמרו רבותינו, מגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. כלומר, נכון שהקדוש ברוך הוא בכל מקרה מחריב את המקדש, אבל למה התנדבת אתה להיות זה שעושה כן? למשל, הגמרא מספרת על נירון, קיסר רומא, שבהתחלה יצא למלחמה על ירושלים, וראה סימן לכך שהקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את המקדש והוא משתמש בו. כן, כתוב, הרי הוא שם פגש ילד, שאל אותו, מה פסוק לי פסוקך, מה הפסוק של המטה? אמר לו, ונתתי נקמתי באדום ביד עמי ישראל, אמר, הבאי קודשה בריחו למיך רב בטה ולחפורי ידה באו גברה. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את המקדש ולנגב את הידיים שלו בי. אמר, ככה אני בורח, ברח והתגייר. כך אמרו שנירון התגייר. מעניין. כן? ולא הוא החריב את המקדש. זה אפשר. כן? אגב, זה מסביר מדוע הוא שרף את רומא, אם ככה. טוב. מה? אם הוא התגייר, אז ברור שהוא... אבל הוא יש לו כוח לשרוף את רומא. הרי הרומאים מספרים שהוא היה מנגן בנבל מול הלהבות. כמו דוד המלך. ולא עוד, אלא אחר כך הוא ישים את הנוצרים שהם עשו את זה, והוא עשה בהם טבח. נו? האם האומה המדוברת קשורה בצורה מסוימת לכך שבאחרית הימים הלאומיות לא תהיה לגיטימית, כמו שכתוב, משפחות האדמה ולא גויים. לא, אני לא חושב שזה קשור לנושא. טוב, עד כאן להיום. שלום.